שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פוד דיסקונט, הפודקאסט של מחלקת למידה בבנק דיסקונט. שמי אלון מרגונינסקי ואני שמח לארח היום לדוקטור נועם קוריאט מחטיבת הביקורת הפנימית. היי נועם, מה שלומך?
היי אלון, בסדר גמור.
כל טוב?
כן.
יופי, אז לפני שנועם יציג את עצמו, אנחנו נגלה לכם שהפרק היום יעסוק ביצירתיות וחדשנות במה שביניהם. אז נועם, בוא קצת ספר לנו עליך.
טוב, אני מנהל מחלקת ביקורת מערכות מידע בחטיבת הביקורת. אני בעברי, אני הגעתי למעשה מהמגזר הממשלתי, אני עשיתי שם מגוון של תפקידים, כולל מנהל מערכות מידע בתפקיד האחרון. ובמקביל לזה אני גם מרצה ב-MBA בבר אילן, במנהל עסקים, במערכות מידע. אני מעביר קורסים בנושאים של טרנספורמציה דיגיטלית, חדשנות, ניהול ידע ונושאים נוספים בעולמות מערכות המידע.
מאמן, אז חדשנות כנראה לא זרה לך, אז רגע לפני שנצלול למושגים, בואו נבין למה בעצם התכנסנו כאן כדי לדבר על יצירתיות וחדשנות. בכלל, למה זה חשוב לארגונים?
טוב, אז אנחנו נמצאים ככה, אפשר לומר, מתחילת שנות ה-2000, איזושהי תקופה מאוד מאוד מיוחדת, שקוראים בה כמה דברים במקביל, והסדר שאני אגיד אותם זה לאו דווקא אומר שזה אחד יותר חשוב מהשני, זה פשוט דברים שקורים ביחד וגורמים לשינוי מאוד מאוד גדול. אחד מהם זה קודם כל זה שיש לנו כמה דורות חדשים, דור ה-Y, דור ה-Z ודור ה-Alpha שהם היותר צעירים, והדורות האלה הם בעצם דורות של ילידים דיגיטליים, ובעצם יש להם דרישות אחרות.
שהם חיים את המדיה, את החדשנות, את רוצים את השינויים.
כן, הם בגדול, הם נולדו לתוך עולם שהדיגיטל קיים בו, זה טבעי עבורם, וזה גם מה שהם מצפים לקבל בכל מקום שאליו הם פונים. זה יכול להיות שירות שהם יצרכו, או יכול להיות מקום עבודה, או מקום שהם ילמדו בו. מהצד השני, יש לנו את המהפכה התעשייתית הרביעית, שבעצם קרתה כתוצאה מהתכנסות של ארבעה כוחות, שנהוג לקרוא להם סמק, שזה סושיאל מובייל, אנליטיקס וקלאוד. וארבעת הכוחות האלה הם בעצם כוחות טכנולוגיים שרוב הטרנספורמציה הדיגיטלית או החדשנות העסקית שאנחנו מכירים היום, שהיא מבוססת על טכנולוגיות דיגיטליות, בעצם נשענת על ארבעת הכוחות האלה שאפשרו לדברים האלה לקרות. עכשיו אנחנו כבר נמצאים בעצם, אפשר לומר כבר בערב המהפכה התעשייתית החמישית, שזאת כבר מהפכה תעשייתית שמדברת על עולמות הבינה המלאכותית, שכולנו כבר מתחילים לפגוש את זה בכל מקום, אם זה בזיהוי דיבור שאנחנו היום יכולים כבר לדבר, אם זה לגוגל, לסרצ' או ליוטיוב או לטלפון שלנו.
זיהוי פנים אולי גם.
זיהוי פנים, כל מיני דברים כאלה. ובעצם הדברים האלה, כשהם פוגשים אחד את השני, הם גורמים לזה שארגונים היום נמצאים במקום שהם צריכים להתנהג אחרת. והם צריכים להמציא את עצמם מחדש, הם צריכים לעשות דברים אחרת. הם צריכים גם להיות מאוד מאוד דינמיים ולהיות מאוד פרואקטיביים. מבחינת היכולת שלהם להגיב לשינויים ולדרישות אחרות שיש שמגיעות מהשוק, חלקן מגיעות מאותם דורות חדשים, חלקן מגיעות כתוצאה מזה שהטכנולוגיות השתנו ומאפשרות פתאום לעשות דברים שאי אפשר היה לעשות פעם, אז אולי פותח שווקים חדשים או כל מיני מקומות שבהם אפשר לעשות מיצוי מבחינה עסקית שאי אפשר היה לעשות אותו קודם.
אז מה זה אומר בפועל אולי, אולי לארגון עצמו, מה צריך לעשות? אולי אני קצת קופץ לסוף, אבל בכל זאת, אולי כבר בנגיעה קטנה, מה הארגון צריך לעשות כדי להתאים את עצמו לדור הזה?
אז אחד הדברים שארגונים היום עושים, חוץ מזה שהם מתחילים אולי להתאים את איך שהם מתנהלים וכו', ואנחנו נדבר על זה אולי אחר כך קצת יותר לעומק, אז ארגונים היום המון מדברים על להיות יצירתיים ולהיות חדשניים. עכשיו, אחת השאלות שלפעמים אנשים שואלים אותה, זה מה קודם למה? האם אני צריך קודם להיות יצירתי ואז חדשני, או להיות חדשני ובתוך החדשני כבר יש יצירתיות וכו'. אבל בואו ננסה קודם אולי להבין מה זה המושג הזה של יצירתיות.
Okay.
יצירתיות זה בעצם לייצר תוצר חדש או ידע חדש בפעם הראשונה, בתחום מסוים. עכשיו, יש שתי חוקרות, נילסן וטרבר, שהם בעצם טענו שאנשים יצירתיים זה אנשים שטובים בלראות קשרים בין דברים.
אוקיי.
זאת אומרת שכשאנחנו רוצים לעשות משהו חדש בפעם הראשונה, הרבה פעמים הוא נובע מזה שאנחנו מסוגלים לחבר כמה דברים שאנחנו מכירים ביחד, באיזשהו קונטקסט חדש. עכשיו, זה לא מספיק רק לראות קשרים, אנחנו צריכים גם את ההזדמנות לראות את הקשרים, ולדבר הזה קוראים סרנדיפיות.
אוקיי,
אוקיי? שסרנדיפיות זה גם מילה שאנחנו גם שומעים אותה הרבה. סרנדיפיות זה בעצם תגלית מקרית, תוצאה בלתי צפויה, זאת אומרת חיפשנו משהו אחד ומצאנו משהו אחר. אוקיי? Okay. עכשיו, איך הדבר הזה, למה הוא מתחבר בעצם לזה שאנחנו טובים בלראות קשרים, זה עוזר לנו להיות יצירתיים, כי ברגע שאני מחפש משהו, אבל יש לי בראש ידע על דברים אחרים, נוצרת לי אולי ההזדמנות לעשות את החיבורים האלה, okay. באופן מקרי. אז ככל שיש לי יותר ידע, וככל שיש לי יותר הזדמנויות אקראיות כאלה, יש יותר סיכוי שאני אביא יצירתיות, ואחד הסיפורים המעניינים והנחמדים, שככה קצת ממחיש את הדבר הזה, זה איך המציאו את המיקרוגל, את הנור, את המכשיר מיקרוגל הזה שיש לנו היום בבית.
Okay.
ובעצם היה איזשהו בחור שקראו לו פרסי ספנסר, שהוא עבד באיזושהי חברה שהייתה קבלן של משרד ההגנה האמריקאי, והם עסקו בבנייה של מגנטרונים. עכשיו, מה זה מגנטרון? זה בעצם שפופרת שהיא מייצרת קרינה אלקטרומגנטית בתדר רדיו. תדר רדיו זה בעצם התדר שהמיקרוגל, מייקרווייב, עובד עליו. ומה שהפרסי ספנסר הזה שם לב, זה שכשהוא היה מתקרב למכשירים האלה, והיה לו איזה שוקולד פה בכיס, הוא היה נמס. ופה בדיוק גם הייתה את ההזדמנות הסרנדיפית, זאת אומרת, הוא פגש משהו באופן אקראי, גם היה לו את הידע בראש לעשות את החיבורים ולהבין שכנראה קרינת המיקרוגל היא זאת שמחממת את השוקולד, וככה בעצם התפתח הרעיון הזה של תנור המיקרוגל. עכשיו, את הדבר הזה אנחנו יכולים לפגוש בעוד כל מיני מקומות. גם קולומבוס שחיפש את הודו, הוא מצא בטעות, במקרה, את אמריקה, וגם את קרני הרנטגן, וויליאם רנטגן, גילה אותם במקרה כשהוא בחן שפופרת קתודית במעבדה שלו, ויש עוד כל מיני דוגמאות כאלה, אבל זה דבר שקורה לנו כל הזמן, ואני מניח שכולם, זה קרה להם מתישהו, שבמקרה פגשו במשהו, ואז פתאום היה להם איזשהו רעיון.
אחד הדברים אגב שאני זוכר עליו במשהו אחר, זה המצאת הוויאגרה, הרי ניסו לחפש איזשהו משהו, מה זה היה, תרופה שקשורה לבטן או משהו כזה, אני לא זוכר, סורי, אבל זה במצאו משהו ענק.
לחלוטין זה קורה הרבה מאוד, והרבה מאוד מההמצאות שאנחנו מכירים, במקרה אנשים היו במקום הנכון, בזמן הנכון, עם הידע הנכון, ואם יש לנו את הידע המוקדם, אנחנו גם יודעים להבחין בתגלית. כי אם לא יהיה לנו את הידע הזה, אנחנו יכולים להיות שם ולא להבין שבעצם הדבר הזה עומד מול העיניים שלנו ואפשר לעשות איתו משהו.
יפה, אז דיברנו על יצירתיות, אז בואו נדבר קצת על חדשנות, איך מגדירים חדשנות?
כן, אז התהליך היצירתי הוא תהליך בעצם שבו אנחנו יכולים אולי למצוא את מה שנקרא את הפתרון לאולי לאיזושהי בעיה שיש לנו אותה בראש. אבל אחרי שמצאנו את הפתרון הזה, אנחנו בעצם רוצים להוציא אותו אל הפועל. אוקיי? וכאן בעצם, אני רוצה, יש הגדרה מאוד מאוד יפה לחדשנות שאני מאוד אוהב אותה, שהיא הגדרה של שני חבר'ה מ-MIT, שנקראים בדן ומורי, והם בעצם הגדירו חדשנות כתהליך של לקחת רעיונות חדשים, שזה בעצם התוצאה של תהליך היצירתיות, מלדתם ועד האימפקט שהם מייצרים. וזה בעצם החדשנות. החדשנות זה התהליך של לקחת את מה שהתהליך היצירתי הביא לנו, ובעצם להביא אותו למצב שבו אפשר להשתמש בו ושהוא מייצר אימפקט. אז לכן אפשר לומר בעצם שהיצירתיות היא התהליך שבעצם הוא הבסיס לזה שנוכל לעשות חדשנות, אבל הוא לא מספיק. זאת אומרת, זה לא מספיק שבתוך הארגון שלנו יהיו אנשים יצירתיים שיביאו רעיונות, אם אין לנו בתור ארגון את התהליכים ואת היכולת להביא את זה
לפועל,
בדיוק,
כן,
להוציא את העניין הזה לפועל, ובעצם להפוך את זה למשהו שהלקוחות שלנו יכולים ליהנות ממנו, ושאנחנו כארגון יכולים לייצר ממנו ערך.
אני לא יודע פה משהו שעולה לי בראש, הנושא של אייפון לצורך העניין, שזה, אם נקח את עצמנו אחורה, שזה משהו טלפון תכלס, הרי כשהיינו צעירים יותר, זה היה סך הכל טלפון, פתאום לקח מחשב, לצורך העניין, ועוד מיליון דברים, שם אותם בפלאפון, אבל כמו שאתה אומר, כנראה בשביל להוציא את זה לפועל, שיהיה לנו את האייפון המוכר, אז צריך עוד דברים שיקרו.
בהקשר הזה של האייפון, זה יש ככה סיפור ידוע, שהרעיון הזה של בעצם מכשיר שאין בו, אין בו מקלדת, יש בו מסך מגע, אז זה רעיון שעלה, והיו כל מיני גורמים בשוק שאמרו, מה, מי ירצה טלפון בלי מקלדת?
כן.
שזה קצת דומה למי ירצה מצלמה דיגיטלית, כאילו שזה מה שקרה בקודק, אוקיי? שבקודק בא איזה מהנדס צעיר, ואמר להם, הנה, המצאתי טכנולוגיה של צילום דיגיטלי, ואז ככה המנהלים הבכירים בקודק הסתכלו על זה, ואמרו לו, מי ירצה מצלמה שלא מפתחים את הפילים שלה, שצופים בזה בטלוויזיה?
שזה עוד משהו שחשוב לציין, אגב, שזה משהו שזה דורש מהמנהלים לצורך העניין, איזושהי פתיחות מעבר לנושא הזה.
וזה בדיוק כאן נכנס התהליך של לקחת רעיונות חדשים, מלידתם ועד האימפקט שלהם, והתהליך הזה, הארגון צריך להיות ערוך לו, כדי גם להכיל את הדברים האלה, וגם לדעת מה לעשות איתם ואיך לפעול. ולכן, כשאנחנו מדברים על חדשנות, לחדשנות יש שני מימדים בעצם, אוקיי? מימד אחד של החדשנות זה האיכות של החדשנות, זאת אומרת, היכולת שלנו לייצר מוצר חדש, אוקיי? שיהיה בו הרבה פיצ'ורים חדשים, ושהוא יהיה איכותי, וכו' וכו' וכו'. אבל הדבר השני זה היכולת שלנו גם לעשות את זה במהירות. וזה חלק מהעניין של התהליך הזה של החדשנות, כי אם אני כארגון לא יודע לקחת את הרעיונות שעולים אצלי בתוך הארגון,
כן.
או אולי אפילו רעיונות שפגשתי אותם מחוץ לארגון והבאתי אותם פנימה, אני לא יודע לעשות את זה מספיק מהר, כנראה שהמתחרים שלי יעשו את זה יותר מהר, ואני כבר יהפוך ללא רלוונטי, ולפעמים בעולמות האלה הדיגיטליים יש המון המון משמעות למי עושה את זה ראשון.
אוקיי, אז זה תלוי ממש בארגון עצמו, אם ארגון טוב יותר, פשוט יהיה...
אם לארגון יש תהליכים,
כן,
אם הארגון בנוי, ויש לו תרבות ארגונית, והתרבות כאן זה החלק אולי הכי משמעותי, כי מייקל פורטר לא סתם אמר, שתרבות אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, זאת אומרת, אתה יכול להיות ארגון עם אסטרטגיה נהדרת, שמדברת על חדשנות וכו, אבל בסוף התרבות הארגונית שלך היא כזאת, שיש בה הרבה מאוד פורמליות. ורק ההנהלה הבחירה מקבלת החלטות, והתקשורת היא לא זורמת, זאת אומרת, האנשים שנמצאים בשטח או המהנדסים לא יכולים לדבר בקלות עם הגורמים הכי בכירים בארגון, אז בסופו של דבר לדברים לוקח המון המון זמן לזוז בתוך הארגון, ובסוף אתה לא תוכל לעבוד מספיק מהר כדי לתת מענים.
אז גם בארגון גדול זה לא פשוט מה שאתה מתאר.
לחלוטין.
בארגונים גדולים, אני לא מדבר קטנים, יש ארגונים של אלפי אנשים.
נכון, עכשיו... פה עולה שאלה ששואלים אותה הרבה פעמים, האם יש גודל אופטימלי לחדשנות? האם עדיף לי להיות סטארט-אפ?
זהו.
או עדיף לי להיות ארגון גדול? עכשיו, לכל גודל יש את היתרונות שלו, לארגון הקטן, הארגון הקטן הוא יותר אג'ילי, התקשורת בו יותר פתוחה, הדברים יותר שטוחים, המנכ״ל, המרחק ממנו לעובד הכי זוטר, בדרך כלל זה אולי רמה אחת בתוך סטארט-אפ, אולי שתי רמות, וכמות האנשים היא נורא קטנה, אז כולם מדברים כולם וכולם מכירים את כולם, ויש לזה המון המון יתרונות בהיבטים של יצירה, גם של תהליכים יצירתיים וגם של הוצאה לפועל של חדשנות. אבל ארגונים קטנים בדרך כלל אין מספיק משאבים, אין להם מספיק דאטה, אין להם מספיק אולי השפעה בשוק וכו', לכן אין להם מספיק לקוחות כדי לנסות את מה שהם עושים, ולכן בעצם הארגונים האלה לפעמים יותר קשה להם להוציא לפועל חדשנות, אם הם אולי לא משתפים פעולה עם ארגונים יותר גדולים, או אם הם עושים כל מיני מהלכים מעניינים. ארגונים גדולים לעומת זאת, הם הרבה יותר איטיים, הם פחות אג'ילים בהתנהלות שלהם, יש להם בדרך כלל יותר פורמליות ויותר בירוקרטיה, אבל יש להם הרבה יותר משאבים, יש להם כסף בדרך כלל, יש להם הרבה לקוחות, יש להם הרבה דאטה, הרבה קשרים, ויש להם יכולת להוציא לפועל. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לעשות חדשנות פה או פה, אפשר לעשות חדשנות גם בארגון קטן וגם בארגון גדול, וזה גם חלק מהדברים שארגונים כדאי להם לעשות כשהם רוצים להוציא לפועל חדשנות. אז אם אני ארגון קטן ויש לי מעט לקוחות, אולי שווה לי לחבור למישהו יותר גדול ולעבוד ביחד איתו כדי שהוא יעזור לי.
זה לשומר זה הרבה מאוד יחסית.
נכון, וגם המצב ההפוך, אם אני ארגון גדול, שווה לי הרבה מאוד פעמים לקחת ארגון קטן, או אפילו להקים ארגון קטן לידי, שהוא ארגון זריז, מהיר, שהוא לא עובד בשיטות שלי או בבירוקרטיה שלי.
אפילו לקנות, יש הרבה קניות של ארגונים של דברים.
אבל בהחלט יכולים לראות בשוק.
כן.
ארגונים שמעמידים לידם ארגון קטן שהוא במרכאות הסטארט-אפ, והארגון הקטן הזה נשען על המשאבים, על הקשרים, על הדאטה, על הלקוחות של הארגון הגדול, אבל הוא עובד נורא נורא מהר, והוא יכול להוציא לפועל את החדשנות, אוקיי, שהארגון הגדול אולי רוצה לחתור אליה, וזאת אחת גם השיטות לעשות חדשנות ולעשות גם טרנספורמציה דיגיטלית, זה בעצם לייצר ארגון שיש לו שתי מהירויות. מהירות אחת זה המהירות היותר איטית, שהיא בעצם ממשיכה את מה שקיים, ומהירות היותר מהירה, היותר זריזה, זה הארגון היותר קטן שהוא נמצא לידו, שהוא בעצם מפתח את החדשנות. יש ארגונים שבעצם התפיסה האסטרטגית שלהם אומרת, כשהארגון הקטן יהיה מספיק מפותח, אני אתחיל להעביר אליו את המשקל. זאת אומרת, הוא יפתח, בדיוק, הוא יפתח את התשתית, אם זה הטכנולוגית, העסקית וכו, שהיא חדשה יותר, שהיא פונה לקהלים צעירים יותר וכו, וכשיהיה לי שם משהו מספיק מבוסס, מספיק חזק, אני אתחיל להעביר לשם את המסה, ובעצם הפעילות תעבור לשם. זה דרך לעשות את זה. אז זה בהחלט ככה שאלה מעניינת.
משהו אחד שאני אגב רוצה ככה עולה לי. הנושא של, תראה, בשביל להגיע לסוף, לאייפון לצורך העניין, אני מניח שיש גם כישלונות מפוארים, וזה משהו שקורה, משהו שאולי דוגמאות, אולי פה זה גם הנקודה, לתת לאנשים להיחשל.
כן, אז היכולת, מה שנקרא failure tolerance של הארגון, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כדי שארגון באמת יוכל להיות חדשן. כי כשעושים דברים חדשים, אין פה 100% הצלחה.
כן.
להפך, רוב הדברים החדשים שמנסים דווקא נכשלים, ולכן ארגונים צריכים לדעת גם להכיל את זה, אבל גם לדעת להיחשל בקטן ולהיחשל מהר ולתקן מהר. זאת אומרת, לא להגיע למצב שבו הכישלון הוא כישלון אדיר, שלקח המון זמן להבין שהוא כישלון, ואז בעצם גם הרבה יותר קשה לתקן. אז זה גם חלק מהתרבות הארגונית ומההערכות הארגונית לזה שאתה הופך להיות ארגון שיודע להביא משהו חדש מלידה ועד אימפקט, שלהבין שבדרך יש כישלונות, איך אני מתייחס לכישלונות האלה, אגב לעודד את זה, okay. שזה בסדר להיחשל,
okay.
Okay? Okay. ולא שאם מישהו נכשל אז הוא בעצם ננזף על ידי הארגון או נפגע מזה, ולדעת לזהות מתי משהו נכשל ומאוד בקלות לבוא ולהגיד, אוקיי, אני שם את זה בפח,
כן.
ואני מתחיל משהו אחר. ולדעת שמתוך 100 דברים שאתה תעשה, אז אולי 80 יחשלו, ו-20 יצליחו. אבל ה-20 האלה שיצליחו, הם יוכלו להביא ערך מדהים, ואתה תוכל להפוך להיות הארגון המוביל בעולם הזה. אז זה גם חלק מהדברים, מהשינויים שצריך לעשות בתרבות הארגונית. זה משהו שהעובדים צריכים להרגיש אותו. זאת אומרת, העובדים של הארגון, כן. התחושה שלהם צריכה להיות, שזה בסדר להביא רעיונות חדשים, זה בסדר לנסות אותם, זה גם בסדר להיחשל. אגב, יש בגוגל לדוגמה, יש שיטה שלהם שנקראת 80-20, Innovation Time, שהם בעצם באים ואומרים לעובדים שלהם, ב-80% מהזמן אתם עושים את העבודה הרגילה שלכם, ב-20% מהזמן תעשו משהו שאתם רוצים. ושם אתם כביכול חופשים, אתם לא תימדדו על זה, אתם לא, אף אחד לא יעשה לכם.
של העבודה, לא שאני יכול לשחק כדורגל עכשיו.
לא, 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 אתם עושים משהו שהוא בוער לכם בעצמות בהקשר של העבודה.
כן.
עכשיו אגב, המוצר של ג'ימייל או אדוורדס, הוא נוצר דרך השיטה הזאת, זה לפחות מה שטוענים, והרעיון הוא שהעובד ביום בשבוע מתעסק במשהו שהוא חושב שצריך לעשות, ובעצם קוראים פה כמה דברים. קודם כל, יש כאן תזוזה של ידע בארגון, שהיא לא תזוזה פורמלית של ידע, אלא היא נובעת מזה שהעובד פתאום מחליט להתעסק בתחום שהוא בכלל אולי לא התחום שלו, והוא מתחיל לערב אנשים שאולי אף פעם לא פגש אותם, אז פתאום ידע מתחיל לזוז, נוצרות הזדמנויות סרנדיפיות חדשות, שבהם הידע שלו פוגש את הידע של אחרים, מתנגש בידע שלהם, ובעצם יכול להיווצר משהו חדש. ואז בעצם העובד בגלל שהוא יש לו רישיון להיחשל, הוא יכול לנסות דברים, שאולי במצב הרגיל הארגון לא יאפשר, כי הוא יחשוש להפסיד שום כסף וכו', ואז בעצם יכולים להגיע רעיונות, כמו שאמרנו, ג'ימייל זה דבר שאני חושב שכמעט כולנו משתמשים בו, וזה מוצר מאוד מאוד משמעותי בעולם של האינטרנט, ואם הוא נוצר דרך הדבר הזה, אז תבין איזה כוח יש לתרבות ארגונית כזאת, שמאפשרת לדבר הזה לקרות, וזה אגב, רק דוגמה אחת לאיך אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה בעוד כל מיני צורות.
אני אפילו אקח את זה ברשותך, אפילו מעבר לזה, בהרגשה שכאילו לתת אפילו לעובד את היכולת להגיד, כל מה שעולה לו בראש, אפילו שזה הכי מטומטם שיכול להיות, ולגרום לו להבין שזה בסדר, זה לא מטומטם, זה בסדר.
אני רוצה אפילו להעמיק את זה עוד יותר. יש מושג שנקרא התנהגויות שיתופיות, שהוא חלק ממה שנקרא Team Work Quality, שזה בעצם מדד שמודד את איכות התנהלות הצוות. צוות עבודה, זה בעצם הצורה המרכזית שבה עובדים היום, כמעט בכל הארגונים, שהעובדים הם מה שנקרא עובדי ידע, לא עובדי ייצור שנמצאים על פס, שכל אחד יש תפקיד מאוד מאוד מוגדר, אלא עובדים שבעצם צריכים לעשות עבודה שהיא עבודת ידע, זאת אומרת, מייצרים מוצר או נותנים שירות מסוים וכו', אז עובדים בצוותים.
Okay.
עכשיו, איך צוות עובד יותר טוב? אחד האלמנטים שיכול לגרום לזה שצוות יעבוד יותר טוב או פחות טוב, זה האופן שבו יש איזון של התרומה של כל חברי הצוות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו יושבים עכשיו בצוות וחושבים ביחד על משהו, הרבה מאוד פעמים, וזה דבר די מוכר, יש בדרך כלל מישהו שהוא קצת יותר דומיננטי, ויש אנשים שיותר נחבאים אל הכלים, ובדרך כלל זה שיותר דומיננטי, הוא מוביל את הדיון, והרעיון שהוא מביא, אולי זה הרעיון שהתקבל. עכשיו, זה לא אומר שזה הרעיון הכי טוב. יכול להיות שדווקא זה שלא מדבר, יש לו רעיונות נהדרים, שאם הם היו אולי פוגשים את הרעיון הזה, היה יוצא משהו עוד יותר טוב, או הייתה נבחרת חלופה אחרת. ולכן מאוד מאוד חשוב, גם בתוך צוותים, וזה יכול להיות צוות קטן שעובד על איזה משהו מאוד ספציפי במוצר, זה יכול להיות גם בורד של הנהלה. נורא נורא חשוב שכשצוות של אנשים נמצא ביחד, כולם ירגישו בנוח להגיד את כל מה שהם חושבים, ולא לחשוש לא רק מהתגובה הארגונית, אלא מתגובה גם של אנשים אחרים. זאת אומרת שאף אחד לא יבטל אותם ולא יגרום להם להרגיש שמה שהם אמרו הוא לא מספיק טוב, לא מספיק חשוב או לא מספיק חכם. כי אין דבר כזה, זאת אומרת, יכול להיות שמישהו אחד יחשוב שזה לא נכון, אבל יכול להיות שדווקא הרעיון הזה, בשילוב עם חצי מהרעיון ההוא ורבע מהרעיון ההוא, ייצר משהו חדש, סינרגטית, שהוא הרבה הרבה יותר טוב, שאולי בדיוק יביא את הדבר שהארגון מחפש אותו.
אני חושב שזה מאוד, זה מהמם, וזה חשוב מאוד 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 מה שהעלית פה, וגם עוד נקודה, אני חושב שדיברנו עליה במקום אחר, הנושא הזה שתמיד, לפעמים את הרעיונות הגדולים, מביא הפקיד הכי קטן בארגון לצורך העניין, וזה גם משהו חשוב שאולי כדאי לציין.
הדבר הזה זה בדיוק מה שהזכרתי אותו קודם, שבעצם כשארגון הוא ארגון גדול, הרבה מאוד פעמים נוצרת בו בירוקרטיה, נוצרות בו שכבות ופורמליות מסוימת של איך אתה מגיע בתור הפקיד בסניף שפוגש את הלקוח ויודע מה הכאבים שלו, איך אתה מביא את זה שבסוף ההנהלה הבחירה תדע את זה ותוכל לקבל החלטות
באמצעות הידע הזה. אתה יודע מזה, שאותו פקיד שיושב מול הלקוח גם יודע אולי להציע פתרון שבהנהלה שם למעלה, אולי לא
לחלוטין.
אני חושב שרואים את זה בהרבה ארגונים מאוד מתקדמים.
הזרימה של הידע זה דבר מאוד 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 חשוב ומאוד בסיסי כדי לייצר חדשנות, כדי גם שיהיה תהליך יצירתי נכון. כי בסופו של דבר, אם הידע שנמצא למטה בארגון, אגב, לפעמים הוא אפילו לא נמצא למטה בארגון, לפעמים הוא נמצא אצל הלקוח.
אוקיי.
ואתה צריך לפעמים לקבל את הידע הזה מהלקוח, שהלקוח ימסור לך אותו. אז צריך גם לייצר את המנגנונים שיביאו את זה, ויזרימו את זה פנימה, עד למה שנקרא למי שיושב בסוף ועושה את התכנון של המוצר היותר חדש, המשופר.
יפה, אז אני ככה חושב, יש איזשהו גודל אופטימלי לחדשנות בצורך העניין, או שזה משהו שזה לא כזה משנה הנושא הזה?
אני, כמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שיש לזה תשובת בית ספר. זאת אומרת, ארגון קטן יכול לעשות חדשנות, וגם ארגון גדול יכול לעשות חדשנות. יש לכל אחד את היתרונות והחסרונות שלו, וצריך לדעת לפעול בצורה הנכונה, בסיטואציה הנכונה, כי כל סיטואציה יכולה להיות קצת אחרת, זה תלוי בשוק שאתה נמצא בו, תלוי להיות בסיטואציה העסקית שכרגע קורית שאתה נמצא בה, אבל כן צריך להיות מודעים ליתרונות של זה וליתרונות של זה, ולאלמנטים שמשפיעים בסוף על היכולת שלך להוציא את זה לפועל. עכשיו, אני חושב שאחד הדברים שארגונים יותר גדולים הרבה פעמים עסוקים בהם, זה מה שנקרא חדשנות אינקרמנטלית. זאת אומרת, הם הרבה מאוד פעמים בעצם מסתכלים על מה הם כבר יודעים לעשות, והם יודעים לשפר את זה בעוד קצת. הם יודעים לצורך העניין, אני מייצר מכונית מסוימת, אז אני עכשיו במקום לשים מסך בגודל 4 אינץ', אני אשים מסך של 10 אינץ', ובמקום שהאוטו יבזבז ליטר דלק על כל 10 קילומטר, הוא יבזבז ליטר דלק על 20 קילומטר, אני משפר את המוצר שלי, הוא טיפה יותר נוח, יותר חסכוני, יותר יעיל, יותר זול ייצור, וזה כאילו המקומות שהרבה מאוד פעמים ארגונים גדולים נורא קל להם שם, כי הם יש להם את כל הידע, יש להם את כל המנגנונים, ואגב, חדשנות אינקרמנטלית היא דבר חשוב, רק שאנחנו כארגון גם צריכים כל הזמן להסתכל לא רק על מה שיש לנו, שהוא יכול להיגמר בשלב מסוים, כי אם אני מייצר מכונית שהיא מבוססת על בנזין, ולצורך העניין כל העולם עובר עכשיו למכוניות חשמליות, אז אם אני לא ידע לייצר לי את היכולת של מכונית חשמלית, אז אני כנראה, אני אצא מהשוק באיזשהו שלב, ואתה יודע מה, בוא ניקח את זה עוד יותר רחוק, כי מכונית חשמלית זה עדיין סוג של התקדמות אינקרמנטלית של מכונית רגילה. המכונית שלי היום, בשביל לנהוג עליה, צריך נהג. אנחנו מדברים על מכוניות אוטונומיות, שלא צריך נהג. אם אני בתור חברה לא אתקדם למקום הזה, באיזשהו שלב כשהמכוניות האוטונומיות ייכנסו, אני פשוט תיעלם, אף אחד לא ירצה מכונית שצריך לנהוג עליה. כולם ירצו את המכוניות האוטונומיות ברמה כזאת או אחרת. אנחנו כבר היום אגב רואים את זה, שכל החברות מביאות היום מכוניות שכבר יודעות חלקן לעשות קרוז קונטרול לבד, ולהאט ולהאיץ לבד, ולנסוע בפקק לבד, ולהכנות לבד, וכל מיני דברים כאלה. אז זה בא ככה בחתיכות, אבל בסוף זה יגיע למצב שהאוטו פשוט יעשה את כל הנהיגה, ואז בעצם הדבר הזה משנה לחלוטין את כל מה שאנחנו מכירים בשוק, הוא ישנה את האופן שבו אנחנו בכלל נרכוש את השירות הזה של לנסוע ברכב, אולי אנחנו בכלל לא נקנה מכוניות, אלא אנחנו רק נזמין את המכונית האוטונומית שתיקח אותנו ותחזיר אותנו, וזה כנראה ישנה את זה שכל החניות שיש מתחת לבניינים, אולי לא יצטרכו אותם, וזה ישנה את שוק הביטוח, וזה ישנה את השוק של ה... תיקונים ושל החלפים ושל השירות, זה ישנה את כל מה שקשור לשוק הזה, גם את שוק התובלה,
כן.
זה ישנה. אז הדברים האלה, זה כבר דברים שהם, אנחנו כאן מתחילים לדבר קצת על דברים שהם יותר משבשים.
כן.
וזה הסוג השני של החדשנות,
אוקיי.
שזאת חדשנות משבשת. עכשיו, חדשנות משבשת זה גם מושג שככה זורקים אותו בהמון מקומות,
אוקיי.
וחשוב להבין מה זה אומר.
אוקיי.
חדשנות משבשת זה מושג שבעצם... מי שככה טבע אותו, קוראים לו קריסטנסן, והוא, כשהוא טבע אותו, הוא התכוון בעצם למשהו אחד. הוא התכוון לחדשנות, שיכולה להיות מבוססת על טכנולוגיה חדשה או קיימת, שמנצלים אותה בצורה חדשה, אוקיי? כדי לייצר משהו, שירות חדש או מודל עסקי חדש, עוד שנייה אביא גם כמה דוגמאות.
אוקיי.
אבל החדשנות הזאת יוצרת שוק חדש, בדרך כלל זה שוק מוזנח, זה שוק low-end, זאת אומרת, היא בדרך כלל מגיעה מלמטה, והיא משבשת את השוק הקיים עד להיעלמות שלו. Okay. מה שנהוג לפעמים לקרוא לו creative destruction. זאת אומרת, הבאנו משהו חדשני, הוא בסוף הורס את הישן והוא בא במקומו.
זאת דוגמה באמת.
עכשיו, רגע, רק איך רוצה לסיים את כל ההגדרה של זה, ואז נביא דוגמה ונראה איך הדוגמה הזאת יושבת על הדבר הזה. הרבה מאוד פעמים, המוצר החדש, או השירות החדש, או המודל העסקי החדש, הוא נחות מהמוצר שיש לנו אותו כבר. זאת אומרת, המוצר החדש מתחרה במוצר הקיים, אבל הוא הרבה פחות טוב ממנו. בגלל זה הוא גם פונה ל-low-end, הוא לא פונה למי שרוצה את המוצר הכי איכותי. אבל הוא מה שנקרא עונה על צרכים חדשים, שזה, קוראים לדבר הזה jobs to be done. כי אנחנו כבני אדם, יש לנו כל מיני jobs to be done, אנחנו לצורך העניין צריכים להגיע לעבודה, אנחנו, כשאנחנו בעבודה, אנחנו לצורך העניין בצהריים צריכים גם לאכול וכו', ויכול לבוא יזם ולהסתכל על הג'ובס טו בידן, אתה צריך להגיע לעבודה, איך אני אביא אותך לעבודה?
אוקיי.
או אם אתה עומד בפקק ומשעמם לך, איך אני אנעים לך את הזמן בפקק שמשעמם לך וכו', ולהתאים לזה מוצר שיכול להיות שהוא יהיה מוצר משבש בהגדרה שלו. ההתחדשנות האינקרמנטלית שדיברנו עליה לפני רגע, היא עונה על מה שנקרא צרכים נוכחיים או ישנים. זה צרכים שכבר מכירים, ואנחנו עונים עליהם פשוט יותר טוב, אבל אנחנו לא עונים על משהו חדש. עכשיו, בוא נראה שנייה ככה דוגמאות לדבר הזה. אז היה לנו פעם אנציקלופדיות.
כן. כן.
לא יודע.
מכלל, הייתי קורא אותו ילד, פה ילד חנון, הייתי קורא מכלל.
אז היה, בדיוק, היה כזה ערימה של ספרים ענקיים, שככה היית, קונים אותם, שמים אותם בספרייה, וכשהיו נותנים לנו איזו עבודה מבית ספר, היינו הולכים לאנציקלופדיה, מוצאים את הערך. רק מה הבעיה של אנציקלופדיה? אנציקלופדיה, בגלל שהיא מודפסת, אז היא לא מתעדכנת. זאת אומרת, אם משהו השתנה עכשיו, אז הוא לא יופיע לנו באנציקלופדיה. יכול להיות שיהיה גם ערך שיהיה לנו חסר שם. גם יותר קשה לחפש באנציקלופדיה, היה צריך ללכת לאינדקס וכו', ויותר קשה גם לשלב בין ככה ערכים שאולי מדברים אחד עם השני, אז יותר קשה לשלב ביניהם. ואז באו החבר'ה של ויקיפדיה, מה שאנחנו מכירים היום, וכשהם התחילו בתחילת הדרך, המוצר שלהם היה מוצר נחות, אוקיי? והוא פנה לקהל שהוא low-end, קהל שרצה שיענו לו על jobs to be done אחרים, זאת אומרת, שזה יהיה כל הזמן עדכני, שיהיה קל לגשת לזה וכו.
ומה היה נחות כאילו בכמות מידע בהתחלה?
אז כמות המידע בהתחלה הייתה נורא קטנה.
אוקיי.
אמרו בהתחלה שהאיכות לא מספיק טובה, שזה לא מספיק מדעי. ואז בעצם ויקיפדיה שעבדה על שיטה של חוכמת ההמונים, היא בעצם אמרה כל אחד יכול לעדכן, ואנחנו בעצם מתבססים על זה שבממוצע החוכמה של ההמונים תהיה נכונה. שזה אגב דבר שהוא נכון.
כן, רואים את זה היום.
אם אתה לוקח כמות מספיק גדולה של דעות, ואתה עושה לממוצע, אתה מגיע למשהו שהוא מאוד מאוד קרוב לתשובה הנכונה.
יפה.
עכשיו, מה קרה בשוק הזה? אז האנציקלופדיות הם היו המוצר האיכותי. ויקיפדיה זה היה המוצר הפחות איכותי, והוא בא מלמטה.
אוקיי.
אז בהתחלה הוא לא יאם על האנציקלופדיות.
אוקיי.
בהתחלה גם כל הזמן טענו שזה לא מספיק טוב וכו'. אבל לאט לאט המוצר הזה נוצרו בו עוד ועוד ערכים, ויותר ויותר אנשים השתמשו בו, ובאיזשהו שלב הוא הגיע למצב שבו הוא בעצם, במרכאות, השמיד את תעשיית האנציקלופדיות. היום אין אנציקלופדיות יותר, אף אחד לא רוכש אנציקלופדיות, כולם הולכים למוצר הזה. אוקיי? הדבר מאוד מאוד דומה למה שווייז עשה לג'י-פי-אסים. אם אתה זוכר, פעם הייתה לנו מפה באוטו, אחרי זה היה לנו GPS, שזה היה איזה מכשיר מיוחד שהיינו קונים, ואם היה צריך להתקן אותו, היה צריך לקנות את הקובץ דאטה ולעשות לו אפדייט וכו. בא ווייז ואמר, לא, כל אחד שהוא נוסע, אני אקח את המידע שלו, וככה אני אמפה כל הזמן את המיפוי הכי מדויק, הכי עדכני שיש, כי הרי אחת הבעיות של ה-GPSים הייתה שהם לא היו עדכניים תמיד. בהתחלה, כשהיה מעט יוזרים בווייז, אז אנשים אמרו, אפשר לסמוך על זה, אין מספיק זה. היום, מישהו קונה GPS לאוטו? אף אחד. כולם לוקחים את הטלפון, פותחים Waze או Maps, או יש עוד כל מיני אפליקציות כאלה, ועובדים עם האפליקציה הזאת.
זה שאני מקבל 5 נקודות על זה שעברתי באיזשהו דרך כנראה חדשה, זה העניין, אוקיי, בסדר.
אז זה מה שנקרא גיימיפיקיישן, כדי לגרום לך לדווח דיווחים, כדי לתאב את המידע. אבל זה הסיפור בעצם של החדשנות המשבשת, והנושא של ה-Jobs to be done, הוא מאוד מאוד חשוב, אגב, גם להבנה של ארגון, איך הוא מייצר חדשנות שהיא באמת משמעותית. כי בסוף, הלקוח שלנו, הוא בעצם מעסיק אותנו כארגון, הוא מעסיק את השירות שלנו, את המוצר שלנו, כדי להשיג את ה-Jobs to be done מבחינתו. ולכן, אם אנחנו מייצרים מוצר שהוא מתאים לביצוע ה-Jobs to be done, לביצוע העבודה שהלקוח רוצה, אוקיי? אז הלקוח ישתמש בו עוד פעם ועוד פעם.
כן.
אם לא נייצר לו מוצר שמתאים למה שהוא צריך, אז הלקוח במרכאות יפטר את המוצר שלנו, ויגייס מוצר אחר.
נכון.
אוקיי? וזה בדיוק מה שקורה היום בשוק, וזה מתחבר לנו למה שאמרתי בהתחלה, דורות ה-Y, Z, Alpha, הם דורות שהנאמנות שלהם למותגים, למוצרים וכו, היא נמוכה מאוד, בגלל היכולת שלהם להשיג את המידע, על כל דבר, ולדעת האם משהו הוא צפוי להיות טוב או לא טוב, הם לא צריכים את הכלל אצבע הזה, של להסתכל על הסמל של מקדונלדס, ולדעת שהם יקבלו שם בדיוק את הארוחה מהסוג הזה, כמו שהם אוהבים. נורא קל להם היום להסתכל ולראות שכל מקום שהם ייכנסו אליו, מה הריוויו שאנשים אחרים עשו, לראות תמונות, לראות זה, ובעצם לגבש כבר החלטה אם להיכנס למקום או לא, זה בעולם האוכל, כן, אבל זה בכל עולם. כל ספק שירות זה בדיוק אותו דבר, ולכן אלה הלקוחות שהם הרבה יותר רגישים לדבר הזה, והם בעצם מחפשים שאנחנו כארגון ניתן להם מענה על ה-Jobs to be done שהם חשים שהם צריכים בשבילו מענה, והם ילכו על מי שייתן להם את המענה הכי הכי טוב, אחרת הם יחליפו, הם לא יישארו. עכשיו, פה בעצם יש הזדמנות אדירה לארגונים, כי יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול לחדשנות.
אז באמת, מה הטיפים המרכזיים שלך, אם אפשר ככה לסכם את זה לנושא של ארגון שרוצה לעשות חדשנות? בסדר?
כן. ככה, אני חושב שקודם כל אנחנו כבר הזכרנו כמה דברים, זאת אומרת דיברנו על העניין הזה שצריך לטפל בתרבות הארגונית, וגם דיברנו על כמה דברים שצריך לעשות בתרבות הארגונית, אם זה העניין של לשטח יותר ולהוריד פורמליות, לשטח את המבנה הארגוני, להוריד פורמליות, לאפשר למידע לזרום, אבל יש עוד כל מיני דברים. קודם כל, אנחנו דיברנו גם על העניין של failure tolerance, כן. כן, שהוא גם כן מאוד מאוד חשוב. אבל קודם כל אנחנו בתור ארגון צריכים מה שנקרא להרים את העוגן, אוקיי? כי אנחנו בתור ארגון, בעיקר אם אנחנו ארגון גדול, הרבה מאוד פעמים יש לנו בעצם עוגן שהוא נמצא ככה בקרקעית של הים שמחזיק אותנו. לפעמים העוגן הזה זה טוב, כי אם יש עכשיו ככה סופה וזה, אז הוא יחזיק אותנו במקום ואנחנו לא נגרר בים לכיוונים שאנחנו לא רוצים. Okay. אבל מצד שני, לפעמים העוגן הזה מונע מאיתנו להגיע למקומות שאנחנו כן רוצים. אז אם אנחנו כארגון רוצים לעשות חדשנות, אנחנו צריכים באיזשהו מקום לשחרר את העוגן הזה, כי אחרת, תחשוב שאם ספינה תפוסה עם עוגן לרצפה, והיא תנסה ללכת לאיזשהו כיוון, היא תתחיל להסתובב סביב עצמה. אז אנחנו צריכים לשחרר את העוגן הזה, כדי שנוכל לאפשר לכוח הזה לקחת אותנו לאותו מקום. וזה אומר שאנחנו צריכים בעצם לשנות את המיינדסט הארגוני, ממה שנקרא fixed mindset, לגרוף מיינדסט. אוקיי, fixed mindset זה חדשנות אינקרמנטלית, להמשיך לעשות את מה שאנחנו טובים בו, זה התנהלות ארגונית שהיא מבוססת על מה שנקרא command and control, אוקיי? בעיקר לתת הוראות, לעשות בקרה עליהם, וככה הארגון מתקדם קדימה. growth mindset זה דפוס שהוא הרבה יותר דינמי. זה דפוס שבעצם בא ואומר, רגע, כל דבר שיכול לקדם אותי, להביא לי אפשרות לתת ערך חדש ללקוחות שלי, אני רוצה להיות שם, גם אם זה לא בדרך הפורמלית הרגילה שהארגון רגילה. הדבר השני, ואני רוצה פה עוד פעם להתחבר לעניין של ה-failure tolerance, כדי ככה עוד קצת להוסיף על זה, כשקורה משהו, שיש לנו איזה רעיון או פרויקט שהוא לא הצליח, אנחנו צריכים ללמוד מזה שהוא לא הצליח. זאת אומרת, מה שנקרא project funerals, אוקיי? לעשות הלוויה במרכאות לפרויקט, ולבוא ולדבר על זה בצורה פתוחה. זה גם חלק מהעניין שלא לייצר תחושה שזה לא בסדר להיחשל. זה בסדר להיחשל, ובואו נדבר על זה, ולמה זה נכשל, ואולי איך אפשר יהיה בפעם הבאה יותר טובים, וכן להצליח. דבר נוסף, זה צריך להבין שהחדשנות צריכה להיות מנוהלת, לאו דווקא על ידי האנשים היצירתיים בארגון. שזה משהו שהוא ככה נשמע אולי לא הגיוני לרגע. אבל אם נחשוב על זה, בעצם האנשים היצירתיים זה מי שמביאים לנו את הרעיונות, אבל הם לאו דווקא האנשים שיודעים לקחת את הרעיון ולהביא אותו, מה שנקרא בסוף לשולחן של הלקוח. אוקיי, זה שני תהליכים שהם שונים, הם לא אותו תהליך.
רואים את זה הרבה בארגון, שיש סוגי אנשים שהם מאוד יצירתיים, ויש את זה שמביא את זה.
ולפעמים האנשים המאוד יצירתיים אין להם את ההבנה, וזה אגב מה שאני אומר לך עכשיו, כתב אותו חוקר שנקרא לויט, בשנת 63. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא ככה רק עכשיו הבינו אותו, זה משהו שיודעים אותו כבר הרבה מאוד שנים, שבעצם האנשים היצירתיים הם לא תמיד אלה שמבינים איך ארגון אמור להתנהל, כדי מה שנקרא to get things done, אוקיי? ורעיונות יצירתיים בסוף אין להם שום משמעות, אם אתה לא יכול לעשות להם אימפלמנטציה, אוקיי? אז לכן צריך בעצם לטפל בשני הסוגים של האנשים, האנשים היצירתיים שמביאים את הרעיונות והסביבה שתאפשר להם להביא את הרעיונות, אבל מצד שני, התהליכים הארגוניים שיאפשרו לנהל את החדשנות בצורה נכונה, שאכן הרעיונות הכי טובים אנחנו ניקח אותם, אנחנו נבצע אותם ונביא אותם לקוח, אגב גם לפעמים נחשל, נלמד מזה ונלך לרעיון הבא, אבל בסופו של דבר כן נצליח להביא ללקוחות שלנו דברים חדשים. עוד דבר שצריך להיזהר ממנו זה מה שנקרא Innovation Theater, אוקיי? וזה קצת על איך לא לעשות חדשנות, וזה גם חשוב בשביל לדעת איך עושים חדשנות, כי בעצם הרבה מאוד ארגונים כל הזמן מדברים על המושג הזה, חדשנות, טרנספורמציה דיגיטלית, סרנדיפיה, מזכירים את המושגים האלה, אבל זה לא מספיק רק להזכיר את המושגים, וזה גם אפילו לא מספיק רק למנות מנהל חדשנות בארגון, אוקיי? או לעשות כל מיני דברים שהם יותר ברמת החלון הראווה של הארגון. יש דברים שאם הם לא נעשים בעומק התרבותי של הארגון, הם פשוט, זה לא ישנה, יהיה לך מנהל חדשנות, אבל בסוף אתה בתור ארגון לא תקבל שום דבר שהמנהל הזה ינסה להוביל, לא תיתן לו משאבים, לא תאפשר לאנשים להעביר רעיונות וכו', אז זה לא יקרה, אז לא תהיה חדשנות. ולזה קוראים תיאטרון החדשנות, כי יש ארגונים שבאמת, ככה, בחלון הראווה, בדיוק, מדברים על זה באסטרטגיה וכו', אבל בסוף הדברים הם לא קורים. זהו, אני מקווה שזה ככה עונה על רוב השאלות שהיו לך.
תשמע, קודם כל היה מאוד מאוד מעניין, אנחנו, אתה יודע, אפשר לדבר על זה נראה לי גם עוד שעה וחצי, אבל אנחנו, אני גם מבטיח להזמין אותך לפרק נוסף, כי היה מאוד מאוד מעניין. כל נושא של החדשנות סופר רלוונטי לכל הארגונים ולעת הזו, אז אני רוצה להגיד לך הרבה הרבה תודה.
תודה לך. היה לי כיף.
ואני מאוד מקווה, גם לי, ואני מאוד מאוד מקווה שגם המאזינים שלנו נתרמו. ועד כאן הפרק הזה של הפוסטקאסט שלנו, אז אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.